בפרקים לא כל כך נעימים. אבל גם זה יש. גם זה יש. אנחנו בקפה, תחת האשל, אבל זה לא כל כך פסטורלי. שאול מאשים, כשאותם כולכם עליי, אין גולה זוכני וחודמי מבין שי, אין חולה מכם עליי. חולה עליי, מה זה? חולה עליך, זה כמו חסרים. לא רק בעלי, מישהו שחי רק אותי, מישהו שאני הדבר הכי חשוב לו בעולם. מישהו שמשהו במלכות שלי הוא לא מצליח, אז הוא לא יכול להיות לחיות בכלל, לא יכול להיות בריא. כי הקים בני את עבדי עליי להורד כיום הזה. ואז, דואג אדומי. דואג אדומי לא דיבר, דואג אדומי היה. בפרק א', אתם זוכרים, הוא זכר, הוא ראה את דוד בא. הוא שותק, כששאול תובע, אז הוא נכנס לפרצה. והיה דואג אדומי והוא ניצב על עבדי שאול. ויאמר, מה זה ניצב על עבדי שאול? כתוב בפסוק ז', הוא שאול, עבדיו ניצבים עליו. כל עבדיו ניצבים עליו. עובדים, הוא עומד מעל כולם, הוא הבוס. במקום אחר כתוב, אביר הרועים אשר לשאול, שם, בפרק א'. אביר הרועים זה... זה תפקיד בכיר, בטח אם חז"ל מסבירים שהוא רואה איזה רואה עדר ישראל, שהוא ראש הסנהדרין. ראיתי את בן ישי בנובל לכם. וישאל לו באדוני, וצידה נתן לו, ואת חרב גולן ופשתי נתן לו. שזה גמר את הסיפור מראש. משום שכל פסוק יהוד הוא נכון. הוא שאל לו בהשם, וצידה נתן לו, ואת חרב גולן ופשתי הוא נתן לו. הכל נכון והכל שקר. הכל. והכל גם באמצע. דיברנו על זה פעם הקודמת, אני זוכר, שהיום הגענו בלשון הרע לאומנויות הרבה יותר מתוחכמות. הוא הגיע לנו נראה כמו חתלתול תמים. אבל זה לא נכון, זה לא נכון בעליל. משום שהיכולת שלך לשקר אחרים היא יכולת שתלויה במידת האמון שרוחשים לך. כשאתה נמצא בעולם, רוחש מזימות, אז אתה מראש יודע שאתה צריך להגיע לעצמך. כשאתה נמצא במקום הכי בטוח, כשמישהו מבקש, שאול מבקש יודע להיות חולה עליו, דואג אדומי מצטייר פה כמו מי שרואה את עצמו חולה על שאול. אולי גם סיפר אותו שהוא חולה על שאול, אבל הוא רק הרג את שאול. זאת אומרת, זה ששאול יהרוג את נובים הכוחים, בגלל דואג אדומי. תהיה פגיעה אנושה בשאול. פגיעה כבדה מאוד בשאול, בשאול, בכולם. בטח בדואג אדומי. הוא אביר הרועים, הוא תלמיד חכם גדול. הוא גדול תלמידי החיים בנוקים. דוד המלך עומד מנו דברים. והציפייה ממנו להיות מקום אחר לגמרי, הציפייה, האמון שעם ישראל נותן בו, האמון ששאול נותן בו, הם אחרים לגמרי, ולכן גם כשהוא אומר משפט תמשים, גם כשהוא מתחמם קצת, אז זה אבוד, זה עוקד איבט מהאהבה, זה הדבר שאתה הכי 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 רגוע איתו. ואז פסוק להיות, וישר מה שאת זה אתה מכיר ומחזיר. הוא כולו שקר, למה הוא כולו שקר? כי אנחנו זוכרים את פרק. פרק א', הכל עשה לו אחימלך, אבל אחימלך לא רצה. אתם רואים, שני דברים, אנחנו, שני כתבי ההגנה עלינו לאחימלך בפרק א', שאומרים שהפסוק נכון, אבל הוא לא רלוונטי. משום שא', אחימלך באמת לא ידע כלום. הוא לא ידע. הוא שואל את למה אתה לבד, בואו נפתח את הפסוקים ונקרא את זה. הוא מלא שאלות, משהו מוזר פה. ויחירת אחימלך קראת דוד ואומר לו, מדוע אתה לבדך וישן איתך? ואומר דוד אחימלך, כל המלך ציווה אני דבר, אומר לה, יש אדם עומד, דבר שאני חושב על שרפי דבר דוד מקומדוני. ואתה, מה יש לך, תכף חמשת אלף נבי דין הנמצאת? והכהן, קודם כל, הוא שואל, עושה לו תחקירים. מה אני למה אני לבדי? אני לבדי, מה? אחימלך בא עם דוד בחשדנות, סימני שאלה, ודוד אמר את תשובות, מי זה דוד? אתם יודעים את דוד ברח בעד החלון, דוד עד יום קודם, ששאול הוציא את חממתו על יונתן, נקרא לו בן אהבת המרדות, זה לא היה סגור בכלל. דוד הוא המשנה למלך כמעט, דוד הוא מוציא לו המביא, דוד הוא ראש צבא ישראל. למה תוך כמה דקות הוא צריך לדעת? משהו מוזר, הוא שואל שאלות, ותראו, כשהוא מבקש לחם, אז הכהן בפסוק ה' מתחיל לתרץ תירוצים, הוא מתפתל, הוא לא אומר כך. אומר, יש לי בתנאי שנשמרו מאישה. אחרי זה הוא מבקש את החרב, והיה דוד אחימלך, ואין יש פה צורך לכן חלית או חרב? אמר, כל חייב גולת לפני שיש רכית הממק אלה, הנה אילו תר סמנה אחרי אפנים, אתה כך לך כך, ציין אחרי זה לא אתה בזה. גם פשוט פסוק יהודו שאני לא כל כך רוצה לתת לך, זה לא כך מתאים, זה מה יש, זה מה יש. דוד מתלהב, דוד אומר, אם כמו עדנה לי, אבל הוא לא רוצה. וגם, איפה הוא שאלו באפוד, איפה הוא שאלו באשם, זה מתחבא פסוק יהוד, בפרק הפלף. הנה אילו תר הסמלה אחרי האפוד, מה זה אחרי האפוד? אחר ששאל לו בהורים ותומים, אמר לו כן. הוא אומר, אני לא נותן לך את זה בלי לשאול באפוד. הוא לא שאל לא באפוד, הוא לא שאל למענו, הוא שאל נגדו. הוא אומר, האפשרות היחידה שיתן לך את החרב, זה אני מבקש אישור מלכותי. יש איזה חשדות של אחימלך בדוד שמשהו פה מוזר. אחימלך לא מתלהב מדוד בכלל, הוא כפוי. מה הוא יעשה? הוא יכול להגיד לדוד, לא רוצה. הוא לא יודע כלום. הרי אפילו דואג האדומי שהיה שם, לא אמר מילה עד הפרק הבא, עד ששאול בא בתלונות. זה בזמן כזאת שאנחנו לא יודעים מה היא. אז כתב התנצות ראשון זה אחימלך, לא ידעתי, מאיפה אני יודע, נכון? וזה כתב התנצות ראשון. כתב התנצות שני הוא כבר הרבה יותר בעייתי. זה הזכר כבר קודם. למה באמת אחימלך בפרק א' משמיע כאלה קולות לדוד? למה הוא מתנצל כל כך? אז זה נסתר פה, אבל בתהילים אולי זה יותר בולט, כי הפרק בתהילים שלנו זה תהילים נ"ב. והכותרת שלו היא לא לפי הפשט, הכותרת שלו היא המצח משכיל לדוד, ובו דואג, משכיל לדוד כמו שדבר שמגמור צריך הרבה שכל בשבילו. ובו דואג האדומי והילי לשאול, ויום אלו, בא דוד אל בית אחימלך. לא כתוב בשום מקום, אצלנו, שבא דוד בית אחימלך. בא דוד לנוב, בא דוד לאחימלך. לא כתוב, בא דוד לבית אחימלך. השייך הקדוש אומר, שהמילים בית אחימלך באים להגיד, שדואג אמר, כן, אני שמעתי את כל השיח, יש לי הקלטות. אם היו הקלטות, אם מישהו הקליט את אחימלך, אז יוצא נקי, נכון? אז השייח אומר, כן, אבל אחר כך הוא הלך אליו הביתה. עזוב, כל מה שהם עשו זה לידי בשביל להרבב אותי, שאחימלך אחרי זה יסחק אותה, כאילו מלא חשדות וכאילו לא מוכן לתמוך. וגם לפי השייח הקדוש, כל מה שדואג אומר, זה בסדר גמור, זה הקטע המוקלט לפי שיתו. אחרי זה הם הלכו הביתה, הם ראו אותי, אז הם לא רצו לדבר אליו. אני הקטן, לא שחשבתי לבד, גן יהודי או שראיתי מקום אחר. שמה שמסתתר פה זה משהו אחר לגמרי, אל בית אחימלך, משום שמה הבעיה של אחימלך? אחימלך תקוע. וזה התחכום של דוד. אחימלך לא בעד דוד, אבל אחימלך גם לא בעד שאול. אחימלך בעד אחימלך. אתם זוכרים איך קוראים לאחימלך? אחיטוב קרא לבן שלו אחימלך. אנחנו יודעים שאחימלך, בן אחיטוב, היחיד שישאר פה מהטבח בנומר כהנים זה אביתר. אביתר יהיה הכהן של דוד ניסה לפניו את האפוד, מתי אביתר יפוטר? במרד אדוניה, אם אפשר לקרוא לזה מרד, בתחילת מלכים, פרק ב', אחרי שאביתר ישתף פעולה עם אדוניה, ולא עם שלמה, אז המלך לא יעשה לו כלום, אבל בצוואה שלו, בפרק ב', פסוק ו', לאביתר הכהן אמר המלך, ענתות לך צריך כי ישמע את אתה. וביום הזה לא עמיתך, כי נשאת את ארון אדוני אלוהים לפני דוד אביו, והתענית בכל אשר התענה אביו. ויגרש שלמה את אביתר מיד כהן לאדוני, למלא את דבר אדוני אשר דיבר על בית אלי ושילו. אביתר, בן אחימלך, בן אחיטוב, הוא צאצא של אלי הכהן. אלי היה מלך, זה ברור. אלי לא היה סתם מלך. אלי הבין שהכהנים הם צריכות המלכים. אלי הקדים בהרבה את החשמונה. הוא הקדים את החשמונאים, ולא רק הקדים, אלא בצורה שונה, בצורה הרבה יותר ארוכה. את החשמונאים אמרו שהכהנים יכולים להתענש בשיטות של מלכים להיות פוליטיים. אבל אלי אפילו לא חושב שצריך להיות פוליטיים. אלי אמר שהכהנים ככהנים קדשים קודש. שלטון הרבנים נקרא לזה. אנחנו צריכים, האומה, הסיכוי, האפשרות של עם ישראל לחיות זה להתכופף לכהנים, להתכופף בית המקדש. כל הפרקים הראשונים של ספר שמואל, שחנה נאבקת מולם, באמת מצליחה מתוך זה ללדת את שמואל, זה פסוקים שאומרים שיטה כזאת, קו כזה, שיעורו משפטה ליעקב, אחותה גורמית אותה ליעקב חוקרה לישראל, זה התורה צריכה למלוך, ודאי שהתורה צריכה למלוך, התורה אומרת שתמידי החמים, אנשי הקוד, אנשי הקורבנות, הם אלה שהם יקבעו, זה מועצת גדולי תורה כאלה, בסדר, במלכאות כפולות מכופלות, מדובר מפלגות אחרות לגמרי. שהקודש הוא זה שצריך להגיד את דברו, הקודש. אין מלך ונביא, השיטה שאנחנו נראה. שעובדת מידי בית המקדש. אין לך, יש שני, זה אפילו לא נביא, זה כהן. נכון, אם נביא הוא יותר כללי, כהן זה איש ההלכה. איש ההלכה הוא זה שמושל בישראל. בית אלי, איך בית אלי קרס? בית אלי קרס בגלל התאונה. אף אחד לא פיטר אותו, אף אחד לא מרד בו. ממש לא. אלי מת, שני בניו מתו, נשארו רק ילדים קטנים. אז שמואל, בתוך החלל הזה, שמואל מלך, ואחרי זה פתאום משום מקום שאול. אבל המלכות באופן הגיוני הייתה צריכה להגיע לאלי, הייתה אצל אלי. מתי דבר השם, זה איכשהו קרה, איכשהו זה אומר שזאת הצידה, אבל הרוח של בית אחימלך זה השם שלו. זה כמו אלי מלך במגילת נעמי. זה לא סתם שמות. השמות האלה זה שמות שמישהו חלם, מישהו התפלל. אלי מלך המדרש אומר, אליי תבוא מלכות. המלך הוא אח שלי, לפחות אח שלי. אם לא, אני בעצמי, אני באחראי למלך, מחובר למלך, כך שאלי מלך, אחי מלך, סליחה פה, וזהו, קשה לו עם דוד, קשה לו עם דוד, לא בגלל שהוא מגן על שאול. לא בגלל שהוא מגן על שאול. מה ששאול חיפש את מי תומך בדוד כדי לפגוע בו, זה לא היה שום קשר לדוד. לכל פרק א' נודפת שנאת כפור מאחי מלך. הוא רואה אותו בחולשותו, ברגעות קשים, והוא לא, הוא בבולמוס, נכון? אתם זוכרים שדוד לא אכל כמה ימים? הוא רואה אותו במצוקה גדולה, הוא עושה לו תחקירים, הוא לא מציע לו שום עזרה, וכל עזרה שהוא מבקש מתחיל לספר סיפורים, הוא לא רוצה לעזור. אולי בין שום תחליף, הוא נקלע בין הבתים לזדן. אז יש פה בעיה, דואג האדומי לוקח משהו שהוא, יש פה גרעיניות של האמיתית, אבל הוא לא רק לוקח משהו ומנפח אותו, הוא לוקח משהו ומציג את זה באופן שהאחים אלף מחוסל. אין אורך להתגונן, הוא לא יכול להגיד שקר, הוא לא יכול להגיד אני... בעובדות הוא יכול לדבר כמה שהוא רוצה, אבל תראו, זה לא יעזור לו, זה לא מצליח, המשפט שם הוא משפט מאוד שונה מהמשפטים שלנו. מישהו אומר, נקרא את אחימלך בן אחיתו הכהן ואת כל בית אביב הכהן אשר בנו, למה הוא מביא את כל בית אביב הכהן אשר בנו? כי בוודאי, זה שושלת שהיא בסתר, היא מבינה שעכשיו אין לה מה לעשות, היא יכול להיות שהיא ייקח מאות שנים עד ש... היא תשוב למלוך, אבל היא רוצה בסטנדבל, להיות כל הזמן, באנטן כזה, בשקט. הם לא יניפו חרבות, הם לא יודעים, הם כהנים. הם לא רוצים. אבל יבוא היום שהמלוכה תיפול, ותחזור המלוכה לכהנים, יחזור שלטון לכהנים. אז הוא קורא לנו כל כך תמיד לכהנים, זה לא הספקתי שלו. אני יודע מה מתחבא פה. ויאמר שמואל שמען הבן אחיטוב, אתם אומרים, הוא לא קורא לו אחימלך, קורא לו שם אבא שלו. למה קשרתם עליי את אבי נשאל? הוא לא שואל האם קשרתם אליי, סגור. הוא קורא לו בן אחיתוב, כמו שדוד קורא בן ישי, זה ביטויים של ביזוי. לתת לו לחם וחרב, שאול בונים לקום אליי יורד כיום הזה. שהחצי הראשון נכון, החצי השני נכון, ואז אחימלך לא אומר את האמת. זאת אומרת, אם אחימלך היה אומר, יש לו שני כתבי הגנה, נכון? קו הגנה אחת שהוא לא ידע, קו הגנה שני שהוא לא רוצה להיות בעסק. שדוד יש לו כמה שהם רוצים, אני לא רוצה בעסק. אבל הוא לוקח רק כתב הגנה הראשון, גם לפני חמלך ואמר, ומי בכל הדרך כדוד נאמן וחתן המלך שם שמעתך מכבד ביתך. היום החילות לישור לו באלוהים, חלילה לי. מה זה היום החילות רשום בתמיעה? זה ימים רבים שצורך הציבור בו, שמינה ומוצאים בבית ישראל. ומאז אני שואל, חלילה לי, בטח שאני תמיד שואל, אני חלילה לי אמרות בך, הכל נכון, אני אעשה את אומרת דבר בעבוד דבר כל בית אבי. זה בית אבי, וזה לא משכנע שאול חותך. ויאמר המלך מות תמות אבי במלך, אתה ומות את אביך. לא מענישים את בית אביו בגלל בן אדם שעושה אדמות. אבל אם חוששים למרד, אם חוששים שיש פה איזו משפחה שיוצאת למרד, אז זה לא הלכות סנהדרין, זה לא הלכות דיינים בכל שני משפט, זה לא בכיוון. זה הלכות מלוכה, וחלק מהלכות מלוכה הם נשענים על האינטואיציה. אתם יודעים היום שמשפטי הראיות, בתי דין וגם בתי משפט להבין, כאלה שגם הרבה פעמים אתה יודע את האמת המוחלטת, אתה לא יכול לעשות שום דבר, נכון? נעשו הקלטות, סתר, שאלה לך נשיון למשל. אז אתה לא יכול לסמוך עליהם, נכון? הם מוצאים איזו סתירה. בדיני הראיות שלנו, המשפט שלנו מדבר, המשפט של חוץ עלינו. הם מצבים שאתה הרבה פעמים יודע את האמת, אתה לא עובד לפי האמת. משום שאלוקים יושב למשפט, משום שיש הלכות מאוד מדויקות, בסנהדרין, בעיקר סנהדרין. איך דנים, למשל אישה, אישה לא נאמנת בעדות, נכון? כל זה לא קשור למשפטי המלך. משפטי המלך זה משהו אחר לגמרי. משפטי המלך זה תחום נרחב של עניינים, השלטון הפוליטי, הביטחוני, הריבוני של המלכות, חוקי תעבורה, חוקי מיסים, כל זה לא קשור. אם יש סימוכים בתוך התורה, אתה ודאי לא צריך למצוא. אבל יש פה סרט שלמה של חוקי המלך. וחוקי המלך, חלק מחוקי המלך, המלך זה גם הדרך שאתה בא, אתה שופט אותם בשפיטה אחרת. משום שבו שאול מזהה בוודאות, כמו שדוד יוציא להורג בסופו של דבר את, את אוריה החיתי בסוגיה מסובכת אחרת וכואבת שגם עליה שינוי אנחנו נקבל. זה ודאות שיש בו, ודאות שיש בו, הוא מוליך מדינה. אי אפשר לנהל מדינה כמו שאנחנו מלחמנו היום בטרור, חוקי המלחמה שגובשו לפני יותר מ-100 שנה, כי אז היו מדינות, ומדינות שמרו, שני הצדדים שמרו על ההסכמים, נכון? שני השמרו. היה, אפילו בין שבטים אינדיאנים היה הסכמים שנכון, אם למשל שולחים שליח להגיד משהו, מחזירים את השליח בחיים, ושני ראשי המצבים נפגשים, אז לא מבינים כלום. היום אתה חי מול טרור, היום אתה חי מול האסלאם, שהדבר שהכי נכבד בעיניו זה הוא צריך לשקר ולתחמם ולעבוד לך. היום הלכת חוקי המלחמה מול טרוריסטים שמשתמשים לא לפגוע באזרחים, אבל זה קשור חוקי המלחמה כשכל הטרור מסתתם אנחנו אזרחים. והאזרחים האלה שמחים שהוא יסתתם לך. אז זה לנהל חיים, זה לא בית-דין. בית-דין לא מנהל רק את החיים. בית-דין הוא אחראי על משפטי התורה. בית-דין אחראי על קיום מצוות. בית-דין אחראי על העמידה של עם ישראל מול השם במערכת של תרי"ג מצוות. אבל משפטי המלך ומשפטים הרבה יותר חמים, לא רק בגלל התחומים, אלא בעיקר בגלל גם איך פוסקים בהם, אך בדברים כאלה, בטח אם אישה אומרת שהייתה בגידה או היה קשר, כי לא מאמין לך. ואז זה לא מתחיל להיות רלוונטי. ולכן המלך אומר, מאוד תמות הכי מלך, אתה בכל בית אביך, למלך זה דבר, והמלך לא ברור שהוא טועה. לא ברור שהוא טועה, ולא רק לא ברור שהוא טועה, לא ברור שבבית בית, לא היה מגיע לגזר דין מוות, אם הם באמת רושפים, חיצים, בסתר, לאחת מהם, שאולי מקעקים שם, יושבת לה שם איזו אופוזיציה כזאת, היא לא סתם משפחה זניחה באיזה בית, זה מעוז הכהונה, זה המקום שגם באים כל בית השם. והוא אומר לארצים הניצבים עליו, סובו ועמידו כהני אדוני, כי גם ידם עם דוד, איך ידעו כי בורחו ולא גלו את אוזנים, ולא עבו עבדי המלך שלו, ידם לפגוע בכהני אדוני, לא עבו, כי זה ככה אומר רש ומשם מרש, מי זה הארצים הניצבים עליו? אבנר והמסעים. אבנר והמסעים. כתוב, כל איש אשר אמרה את פיך, ככה בני גד ותראובן אומרים ליהושע, כל אשר אמרה את פיך יכול, אפילו בעברה, תלמוד לומר רק. ככה הם דורשים, רק זה אחים ורקים. אחים ורקים שלא כל מה שמלך אומר, מותר לעשות לו. מלך, אומר, מלך כפוף לבני התורה, ולכן אם מלך מצווה משהו שהוא נגד בני התורה. אז אסור לקיים, בעצם דואג, סליחה, אבנר והמסעים מסורים פקודה פה. המלך גזר משהו. ומסורים פקודה, ואז ויאמר המלך לדואג האדומי, יסור את העופגה בכהנים, ויסור דואג האדומי, הוא דואג ויפגע גם הוא בכהנים, והיה מתגויים הוא 85 איש. עושה איפה בא, לתנו נראה כהנים, מקל לפי חרם, מאיש ואישה, מעולה ואדוני, ושור, כמו עושה לפי חרם. וימלט בין אחד למלך. יש שם טבח, זה בהתחלה להרוג את אחי מלך, אחרי זה את כל 85 הכהנים. ואחרי זה את כולם, מה שכתוב ב... יודעים איפה הפסוק הזה כתוב בפסוק הזה? מהמלק. פסוק שעשו לו העתק הדבק מהמלק, נמכל את זה המלק, מאיש ויד אישה, מולד ומשור כמו מסירים בכלל, אבל מה ששמואל אמר לשאול ו... הוא לא בדיוק עשה לסמי, בפרק הזה. הוא שולח דואג להרוג את זה, זה לא הריגה של מישהו חשב שהשור והחמור והשה ימרדו בשאול. זה ודאי שזה אקט של מה? של הרתעה, של דגל, של הכרזה, של מלכות, שהיא לא תיתן לאף אחד לנסות בכלל לפקפק בכוח ובעוצמה שלו, היא לא תיתן לזעזע את התשתית שעליה מונחת. כי מי זה שאול? שאול זה האיש שממו ידעת, שאול זה לא אחד שדואג את זה שלו. עם ישראל בלי שאול ועם ישראל, עם שאול זה שני קבוצות אחרות לגמרי. עם ישראל בלי שאול ועם ישראל, אתם זוכרים, שנחש מלך המון יכול להציב להם אולטימטום, שאם תוך שבוע לא תבוא, אז אני קורא לכם את האוזמן. עם ישראל בלי שאול זה קבוצת אנשים שרק יודעת לבכות. חסרת אחדות, חסרת כל יכולת עמידה מול האויבים. שאול, בכוח האישיות, שאול זה עליהם. שאול זה ליבם של ישראל. זה לא עזר נורא, יש שאול יהיה מישהו אחר, אבל זה סופר נורא. סופר נורא. האדם יכול להיות עם ענבה אינסופית, ולדעת מה? שיש לו גישונות שאף אחד אחר לא קיבל. הענבה לא באה לפגוע בהכרת דרך עצמך. הענבה זה אתה חי את האגואיסטים שלך, אתה חי את כלל ישראל, אתה חי את עצמך שם, כמו יש משה שהוא ענב מאוד, הוא כל הזמן שצריך ענבה. כל הכי יחלוק אליו, אז משה מאיים. לא השם שלך, השלרני, אני אגיד לכולם, שלא אתה שלח אותי. המלחמה של משה, שהכירו בגדות של משה, זה לא בגלל משה, זה חטא, אם לא יחפתו אותי, לא יחפתו את התורה. שאול יודע שהוא האיש שבמו לבבו, כמו פיו, כמו ילדה, כמו כישרונותה, הוא זה שלקח את קבוצת האנשים המפורדת הזאת, והפך אותה לשלום לכל לבי המסביב. אני הראשון לוקח מכל לבי המסביב. הוא הביא אותם לשם, הוא הביא אותם לשים האלה, ואם עכשיו מתחילים לקום כל מיני קבוצות כאלה של אינטריגות פוליטיות, כל מיני קבוצות שעסקות בעצמם, אז הם ישמידו את הכל. הם ישמידו, ימוטטו את כיסא השם, ככה שהוא אומר פנינת ישראל, כיסא כיסא השם בעולם. הוא האיש שנבחר, למה השם בחר אותי? לא יודע, אבל בפועל זה לא, יש הרבה שחונים בלילה שהשם בחר בהם. אבל שאול זה כבר לא שאול הצעיר שהולך לחפש את האדמות והוא לא יודע, שאול זה שאול שכולו הוכחות של מה שהוא האיש, השם בחר בשבילו, אל תשכחו. שאול לא נהיה רייטינג, השם שמואל משך את שאול מדבר של המלך. הוא יודע גם מהמשיכה הנבואית הזאת וגם מתוך מה שקרה בפועל, הוא הולך, פתאום באים אנשים לקעקע אותו. יכול להיות שדוד הרבה יותר טוב ממנו, ויכול להיות שהחמל יחבר יותר נחמד. אבל זה המקום הזה שנותן לה, מתי זה צף? אם כשקשה, אז אף אחד לא מורה, כשקשה אף אחד מתפתח, הבעיות מתחילות, כשלא קשה. זה כמו, אני נזכר שוב כל הזמן, כשמישהו יוצא לפעול פעולה גדולה מלמעלה עם ישראל, אז אף אחד לא מפריע לו. אף אחד לא מפריע לו, אתה נכון להפריע לו, אתם יודעים מתי, אחרי שהוא הצליח. בוודאי. אני נזכר את זה סיפה, ביום חמישי הייתה אזכרה לרב לוינטין היה. בצד היה ערב כזה בזכרו. והרב לוינטין לפעמים היה מדבר יפה, לפעמים שנה לפעמים היה מדבר יותר יפה. לפעמים בצורה מורכבת יותר. היה פה לא פשוט בשנה הראשונה. אבל הרב לוינגר לא הפריע לאף אחד. זאת אומרת, אף אחד לא היה איזה ג'וב ששמו מחדש התיישבות יהודית ביהודה ושומרון. מי שרצה מתוך כל מי שהיה פה, מי שרצה יכול היה לקחת את זה. אף אחד לא, הוא לא השתלט על משרה. לא היה איזה שלט והוא קפץ עליו. מי שרצה, כולם יכולים, מי שרצה יכול לשבת עזה, מי שרצה יכול לשבת שכם, גם את חברון, מי שרצה אומר אני עובד ביותר בשביל להמשיך חברון. לא היה פשוט כאלה אנשים. היה מדבר שמנה. הוא זה ששמע את הכל, אפשר לחלוק על כמה שאתה רוצה. אבל אם אתה חלקת עליו, בוא תעשה את זה יותר טוב לבריאות. בוא תעשה את זה יותר טוב לבריאות. בספר שופטים הזכרתי שבני אפרים יושבים שם כל הזמן על הגדר. ויש כל כך הרבה צרות בספר שופטים, רק בני אפרים אף פעם לא באים לטפל בצרות. מתי הם באים אחרי שמישהו עושה משהו? כשגדעון ויפתח, כמו שאם את ישראל, אז אחרי הניצחון באים בני אפרים וגדעון, מדוע לא קראת לי? מישהו יפריע לך ללחם במדיין קודם? מה זה מדיון לך? מישהו יפריע לך ללחם במדיין קודם? היה כל כך הרבה שנים של צרות, קום ותעשה מעשה. כל אחד מבני אפרים יכול לעשות בדיוק מה שגדעון עשה, או בדיוק מה שיפתח עשה. אבל אחרי שמישהו מצליח, אנחנו מתפעלים לשלום. כשמגיע השלום, אז מה? אז המון אנרגיה פתאום מופנות למי בראש, לשיקולים ילדותיים, פתאום אנשים מתחילים להרשת מה לעשות בעיסוקים. שאול, כשפלישתים אשלו בנו, בוא תעשה משהו, מה אתם רוצים? כשפלישתים אשלו בנו, אז כל אחד יכול לעשות. שאול פשוט קם ועשה, קם ועשה. מתחרים יש רק אחרי ההצלחה, רק אחרי שיש משהו רשמי, אז באים אנשים בתיאר. בזמנים הקשים, בתקופות הבודדות האלה, אתם יודעים איך יצחק שמיר היה? מפקד הלחם. הייתה תקופה שכל הלחם בנת ישראל היה יצחק שמיר. היה נער בן 18, היסטוריה כבר בסמי של רעננה, כל השאר לא בתי סוהר, כל השאר נרצחו, כל השאר היו בגלות. הוא היה חיב, הוא לקח את התיקוד, הוא היה שמח, הוא היה מאושר עם היותו עוד 5-6. זה בהחלט הוא היה מאושר, הוא אשתו קצת עזרה לו. קבוצת אנשים בודדים, המבוגרים, מאזור גיל ה-18, שימו היה לחם. אז כך הוא נהיה, זה לא איזה ארגון שהרבה מבקשים עיניים במשרה. שאול הוא מלך ישראל, כי הוא מלך ישראל. הוא בא לעם איזה מלכות ישראל כשבאף עוד היה. הוא הקים אותה, במה נדע. הוא חולה תנועות כאלה ששינו תוך שנים ספורות, המאזן הגיאופוליטי של כל המזרח התיכון ורמה כזאת, שיש מלכות ישראל. שפלישתים כבר מזנה בין הרגליים, מלכים את צבע, המון נמחקו מזמן. כל רגע מסביב, סוף פרק הדיבר, מספיק לרחוב. כל המסביב, הוא, את הכוח שלו, באישיות שלו, מה זה תוותר? מה הקטע תוותר? יש הרבה דברים שאם אתה צדיק, אתה יכול לבטל אותם. יש הרבה דברים של כבוד, של משרה, שזה, יאללה, תוותר. יש דברים שתוותר. אז זה קטסטרוף, מה זה תוותר? יש דברים שגם אדם מאוד לא רוצה את התפקיד הזה. מאוד לא רוצה את התפקיד הזה. יש לו חלמות אחרים גם. אין לו ברירה. אין לו ברירה. בענווה, הוא שואל יועצים, הוא מדבר עם אנשים. נשארו לו, הוא שהוא חייב להיות מלך ישראל. וכל השיטות האחרות, לבריאות, מי הפריע לכם? 300 שנה. למה לא עשיתם אותם? עשו אותם ולא יצא שום דבר. אז כמו שהוא מחליט להילחם באהובו הגדול, דוד, בני, בני, ככה הוא יתגע כשיפגוש אותו, בטח. הוא היחיד שמצליח להרגיע אותו, יש לנו אהבה עצומה לדוד, אבל אין ברירה, אז ככה זה אחי מלך. מה, אם דוד הוא, אם אחי מלך הוא בטח. אם הוא קיבל החלטה לפגוע במי שאולי יקר לו מכולם, אז הוא לא יקבל החלטה לפגוע בבית, אבל כל זה לשון הרע, מה זה לשון הרע? משום שהסיבה, הקונוטציה, שהוא לא אומר, אתם חותרים תפתש, שהוא לא אומר, אתם קראתם בריתות, יש פה קואליציה של מורדים. אתה ודוד ביחד, זאת אומרת, דואג לדומי לקח משהו, הוא לא באמת, הוא לא באמת הפריע לדוד, הוא לא באמת עזר לשאול, כלום. הוא הרס לכולם, פשוט, מה דואג עשה פה? למי זה עזר? למי זה עזר? דואג מציג את זה, לכן קראתי את ה... את המזמור, את הפתיחה של המזמור בנון ב' בבוא דוד ב' ב' אחי מלך. הוא לא בא לאחימלך, הוא בא לאחימלך באופן מאוד מזויותי, ודוד לא העלה בדעתו מכאן ליצור איזו ברית. דוד לא העלה בדעתו מכאן למרון. בטח, הוא לא מנסה לצייר את דוד כמורד. מה תתעלל ברעה הגיבור. הגיבור, דוד קורא לדועד גיבור, כי הוא גיבור, בטח שהוא גיבור. גיבור במלחמתה של תורה, ככה רצה לומר. בטח. הוא באמת תלמיד חכם מדהים. נעצר לפני השם. איך כתוב בפסוק שיוחד אצלנו במלך לדויג? כתוב דויג, והקרי הוא דואג, פעמיים, נכון? בואו נראה אם יש את המדרש הזה פה. כן, הגמרא בסנהדרין אומרת, כתיב דואג וכתיב, קרי דואג וכתיב דויג, אמר רבי יוחנן. בהתחלה יושב הקדוש ברוך הוא ודואג שמה יצא זה לתרבות רעה. לאחר שיצא אמר ואי שיצא זה. דויג, כאילו האמצעות האותיות בהם זה במקום ו' א' ו' ו' י', כאילו הקדוש ברוך הוא נאנח. משום שהייתה דאגה כבר, הקדוש ברוך הוא היה דואג. הוא דאג לו, כי מתפתחת פה איזו דמות שכמה שהיא גודלת וכמה שהיא מתנפחת, כמה שהיא מתעצלת, היא רק יותר מסוכנת. ואני מסוכנת, כי אין לב, כי הוא לא, כי יש לו דבר דבר. כי הוא לא מאמין בלב שלו. כי הוא לא מאמין בלב שלו. הוא אינטלקטואלית, הוא דואג את המדינה לכם. אבל הוא זה ש... איך אנחנו רואים שהסימפתיה האלוקית ככה אנחנו נגור את חייה? הטוב האלוקי, הנשמתי, חודר אל הנשמה בגלל שאתה מרשה לו. בגלל שאתה מרשה לו. משום שאם אתה מביט אל העולם, מביט אל הקודש, בתור דבר שמחיה את החיים, בתור דבר שמרומם את החיים, אז באמת בגלל זה קיים בנו. תראו, לב יש בך גם אם תגיד שאין לך לב. אוזניים שלך גם תגיד שאין לך אוזניים. אבל היכולות הרוחניות והנפשיות שלך, אפילו הן כאלה שמתכחש אליהן, הן לא יתעלות, באמת. זה לא רק מנוון, זה בא לידי ביטוי צורות אדומות. אנחנו לא מאמינים בטוב האלוקי, אם טוב השם הכל, אם מעסקים באגו. זה מה שמדרשים אומרים על הדויד, שהוא עסוק באגו. מה הוא עסוק באגו? אני קורא בירושלמי. דואג אדם גדול בתורה היה. באו ישראל ושאלו את דוד לחם הפנים מה שהוא התחלת השבת. אמר להם סידורו דוחת השבת, לא לשתו ולא לחתו דוחת השבת. והיה שם דואג, אמר, מי הוא זה שבא לראות לפניים? אמרו לו, דוד בן ישעיהו. מיד הלך ונתן יצא לשאול מלך ישראל להעמיד בנו עם הכהנים. מה הכוונה של ירושלמי? דואג בעדו שלו. דואג הסוג שם, הוא לומד תורה, ולומד תורה. תורה משנה, תורה מהירה, תורה מרוממת. תורה לא מחסלת את היצע הרע. לא, אתם יודעים שגם מי שלמד תורה 90 שנה, אז הוא ביום הכיפורים הקיבה שלו מקרקרת ושולחת אותות למוח שחסר לו קלוריות. זה לא משתנה בגלל שהוא גדל בתורה. ההבדל בין אדם קטן לאדם גדול זה לא היצירה שלו, זה היצירה הטוב שלו. ככל שאדם גדל, אז השייכות שלו, יש המדבקות שלו, שהם החלמות והעוצמות שלו, הם נהיים הרבה 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 יותר עצמיים. מדינת צל חלשה וחזקה זה לא לפי החוזק של האויבים שלה. האויבים יכולים להישאר לא חמודים כל הזמן. השאלה מי אנחנו? נרפים ונרפסים, או אנחנו מלאי תודעה. וזה שאנחנו קרא לבץ קררי, הוא חלבי והיקמנו. אז דואג, הוא כל הזמן דואג לו. הוא כל הזמן דואג לו. הוא מגיד לרשת החליט, הוא יודע מה קורה.
אבל הסיטואציה היא סיטואציה מפחידה. הוא מין תמיד חכם, הוא מין צדיק, הוא מנסה להיות צדיק. אבל בסופו של דבר הוא נעלב. הוא נעלב, למה הוא הלכה בפנה? יכול להיות, זה טעות של דוד, יכול להיות, זה לא טעות של דוד. זה מה שהוא שאני רוצה להגיד. מה שאני אומר, הוא עסוק באגו שלו, כשהוא עסוק באגו שלו. אז כל מה שנאמר פה, לכאורה אמור היה לעזור רק לדואג. הוא הראה לדוד, לשאול שהוא חולה עליו, והוא לא חולה עליו. הוא חולה, דואג, חולה רק על דואג. זה מה שהוא חולה. אבל הוא מצטייר ככה. הוא מצטייר בתור מישהו שנראה הכי גדול בעולם. מיד הלך ונתן את צהל לשאול המלך להעמיד נובר כהנים. הוא פגיע בגלל, אני לא חושב שצריך להוריד את זה לרמה של ניתוחים פסיכולוגיים מאוחרים. אדם מגיע לאגו עושה דברים. לא, אנחנו מנסים להביא את זה לרוב את מי יותר. למה הוא הגיע לניתוחים פסיכולוגיים? למה האגו שלו הוא צריך להקשיב? למה? למה אדם? זה מפחיד מה, נלמד ונלמד ולא. אם אין לו סיכוי בכלל. אם הוא לא נותן סיכוי לעצמו, גם אני, כשאני הולך לקראת התורה, אני מודע לזה שהאגו שלי קיים ויש לי חולשות. אבל יש דרך, יש דרך. ויכול להיות ששלבים מהדרך האלה יהיו שלבים מורכבים וארוכים, ובתוך הדרך הזאת יש גם מהמומות ויש גם דברים שנראים כמו נסיגות, נכון. אבל החזון, הרבה לפני מה? התורה זה העמידה מול הר סיני, זה לזכור מינות, זה הברכה בתורה תחילה. אחרי זה תלך לתורה. העמידה הזאת, הבנייה הזאת, ההכרה הזאת שאני וכלל המצוות, כלל ישראל הולכים וצומחים וצומחים, ובסופו של דבר התורה אנחנו נראות כי היא חיינו במקורות לימינו. כי אתה חיי עולם נטועים בתוכנו. מה המסלול האישי שכל אחד צריך לעבור? זה מה שהם כאילו סידר לו. יש אנשים שצריכים להתמודד עם מגרעות ועיוותים גדולים, ויש אנשים שצריכים להתמודד עם מגרעות ועיוותים גדולים יותר. זה לא משנה, זה לא רלוונטי בכירות זה. כולנו עומדים נוכח פני השם כשאנחנו פותחים את דפי התורה. כי אנחנו, יש בנו אמון ראשוני שאתה בחרתנו, ואתה נתת לנו את התורה. אנחנו נותן את התורה כמו שאתה, זה מסביר שם דרכו התורה בעצמם עם זין. אנחנו מקבלים את התורה, אנחנו מקבלים את התורה, זה לא פעם. בטח, בשבוע ש... בימים שלפני שבועות בטח קל יותר. ואין, זה אין לדואג. אין לדואג. זה מישהו שבאמת מוח על כנראה, מישהו שהוא היה יכול להגיד לסגם, למה לא היה זה לדואג? זה באמת שאלה. למה דואג נטרד? זה שאלה שצריך לחקור. זה שאלה, אני רואה שאלות כל ה... מדרשים יש פה, אבל יש מדרש שדורש בערבות למה נקרא שמו דואג האדומי. לא. תחפשו בערכות שמוני פה. יש פה בערכות למה הוא דואג האדומי. הוא דואג, אני כמו מתנהג כמו אדומי. גם כתוב, הוא דואג, לא צריך, תמיד צריך להזכיר שזה דואג האדומי, נכון? פה הפרק מקפידים, גם פסוק ת' והדואג האדומי. וגם בפסוק י"ח, ויסוף דואג האדומי. אדומי זה שניים בתנ"ך אדומי. יש עשיו ויש דוד. זה שתי הברירות. אולי דואג מרגיש תחרות, היא טוב עם דוד. לא אולי, ברור שכן, שהוא מרגיש תחרות. זה שאלה שצריך לברר אותו. למה האדם ניגש לתורה מתוך אובדן אמון? אובדן אמון כזה גדול. אני חושב שיותר מה שצריך לברר את זה. אתם יודעים מה הגמרא? הגמרא אחרי תחילת פרק חלק, אומרת, נכון כל ישראל שלכם תחילת כלל הבא? ואז היא אומרת, ואלו שאין להם חלק כלל הבא, ארבעה מלכים ושלושה אדיוטות. שלושה מלכים וארבעה אדיוטות. יש כל עולם לעולם הבא, ויש בלעם דואג אחרי תוך את הגיח הזה. מתוכם שלושה לתמידי אחרים רציניים, בלעם הוא לא משלנו. מתוך כל ארבעת האנשים שלכם הבא, היו הרבה אנשים קטנים, עלובים, נועפים, פוחזים, ריקים, שלהם כן היה חלק מהרבה. מתוך ארבעת חלק מהרבה, שלושה מישראל. וכל שלושה, שלושת הישראלים היו תמיד הרחמים. זה דואג והתוכל. וגחזי. גחזי, אנחנו לא עוסקים עכשיו את מותו. גחזי זה המשרת של אלישע. גחזי, ראיתי הרמה מבין מקום, מה שקוראים גחזי, כי הוא גחזי. הוא היה, הוא נולד לנבואה. ככה הרמה פנוס, אני מסביר את השם שלו. הוא בא לזה פוטנציאל אדיר של שכמה דמות גדולה סביבה יש יכולים להיות. זה שאתה ליד, הם שלושתם מאוד צמודים לגודל, דואג והחיתופל הגיעו לפסגות אדירות. גחזי, טוב, זה פרשה אחרת, אבל הם שלושתם. ושלושת האנשים האלה, בגלל הפה שלהם, הם אלה ש... הם אלה שהפילו את עצמם. אני חושב שצריך לברר איך קורה שזה נוצר דבר כזה, אבל מה שהרבה יותר צריך להפנים כלפינו זה שהתורה היא לא איזה פריס. אני לומד תורה, מה אני לומד תורה, אז הכל בסדר, נכון? אנחנו סמוכים על שולחנו של הגר"א, שאומר אותנו תמיד, נכון, שמכל תיקוני התשובה, ציר ההתקדמות הוא עמל תורה. אני יודע שציר ההתקדמות הוא עמל תורה, אבל עמל תורה מתוך האמון הזה, אם אין אמון באישיות שלך ואין אמון, אם יתייחס לתורה כאל משהו טכני, זה אמר קדמה כזאת, סוד כזה, שתעשה אותו ובום, זה יצליח. זה יכול להצליח, וזה יכול רק להוביל אותך לתאומות רבה, לא אותך, אבל זה הוביל אנשים לתאומות רבה, לזה שאני יכול לקחת חלק לעולם הבא. ממילא יש איזה השלכות, שזה השלכות, אתה לא יכול ללמוד תורה עם התעלמות מבניין האישיות שלך. שוב, מדרגות, מה חייבים לטפל, מה דחוף לטפל. אבל ההכרה הבסיסית הזאת, שקרבת האלוקים שלך לא נמדדת רק לפי מספר הדפים שלמדת, וגם לא לפי מספר השעות שהשקעת, שזה הרבה יותר מספר הדפים, אלא בעיקר ברחמנא ליבא, כן? שתרצה שיהיה לך לב, אפילו אם אין לך לב, שתאמין שיום יבוא, שתחפש את הפגעים האלה, ואם לא תחפש, אז זה לא עובד, זה לא עובד. אתם יודעים, תורה זה לא טקסטים, תורה זה לא ספר, תורה זה אלוקים מושיט לך יד. אם אתה לא רואה אותו שם, אתה לא מאמין שיש שם מושיטת יד, אז אולי אתה חושב שהתורה היא קדושה, אבל אתה לא מאמין שהתורה מספרת לך שאתה אלוקים. אז הכל לא רק יכול להישאר בחוץ, הכל גם יהפך למה שחזל אומרים, זכה נסת לא חסם חיים, לא זכה נסת חסם מוות. אז דואג עוד המישור, הוא לא איזה גאון גדול בזה שהוא מספר השנה, הוא גאון גדול בזה שאיך הוא מצליח להגיע לפסגות כאלה של ניתוח, סוגיות, אינטלקט כזה, שזוכר כל כך הרבה, יודע להשוות, יודע להוכיח, במסע ומתן של תורה. אבל הכל קליפה נבובה, והקליפה הנבובה שלנו היא אהובה עלינו מאוד, כולנו קליפות. אבל אנחנו לא קליפות נבובות, אנחנו קליפות של ששם השם שוכן בתוכן. בסופו של דבר, כל האישיות שלי, עם החושים שלי, ועם הצמצומים שלי, ואפילו עם הסיבוכים שלי, זה כוחות חיים שדרכם לא כמופיע בעולם הזה. דרכנו לא כמופיע. אם אנחנו לא זוכרים את זה, אנחנו חושבים שאנחנו סתם דברים מפריעים, שיכולים ללמוד תורה, ואז איכשהו מתגבר מעט זה. אז אנחנו לא משכנים את אלוקים בתוכנו, לא משכנים אלוקים בתוכנו, אז זה יכול להיגמר, כמו הקטסטרופה הזאת שאנחנו רואים פה, איך דואג באופן אישי מדרדר את עצמו, איך הוא פוגע בשאול, איך הוא משמיד את עיר הכהנים, איך הוא עושה לאנשי הקודש יותר עליונים, את מה שלעמלק לא עשינו. כל טוב.